אני היום הייתי רוצה לתפוס נושא אחד מתוך הפרשה שהוא נושא אקוטי מאוד, נושא ממש חשוב ביותר, ולכן הייתי רוצה לדבר עליו, לייחד עליו את הדיבור. פרק למד א' פסוק י' ג' ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאה עדה לקראתם אל מחוץ למחנה, ויקצוב משה על פקודי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה, ויאמר עליהם משה, החייתם כל נקבה? הלכתם להילחם כנגד מדיין והותרתם את הנשים בחיים? הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בהשם על דבר פאור ותהיה מגפה בעדת השם, הספקתם לשכוח? ואתה הרגו כל זכר בטף וכל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוגו וכו'. דלגו לפסוק כף א', ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה. אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת האופרת, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש ותהר, אך במני די התחתה, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. הלכות גאולי נוכרים. מה פירוש גאולי נוכרים? הגעלת כלים. מה פירוש הגעלת כלים? הפלטת כלים. נגאל מגן גיבורים, הכוונה הפריש את השמן שהיה בו. גם פה הגעלת כלים זה הפלטה שאנחנו מפליטים את הדבר הבלוע מתוך הכלים. אבל נשים לפה דבר מעניין. הרי לכאורה את הלכות גאולי הכלים היה צריך משה רבינו למסור. הוא מסר את כל התורה כולה. מה פתאום אלעזר הכהן הוא זה שבא ומתחיל למסור להם את ההלכות הללו? תראו את רש"י פסוק כ"א. ויאמר אלעזר הכהן, לפי שבא משה לכלל כעס, בא לכלל טעות שנתעלמו ממנו הלכות גאולי עובדי כוכבים. שומעים? בא משה לכלל כעס, ויקצוף משה על פקודי החיל, החייתם כל נקבה. בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. בן אדם כועס, בן אדם טועם. אומר רש"י, וכן, אתה מוצא בשמיני למילואים, שנאמר ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרון, בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. שאל אותם, האם, למה לא הקרבתם את הקורבן? ואז אמרו לו, אנחנו היינו בעניינות, לא יכלנו להקריב, וישמע משה ויתב בעיניו. בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. וכן פעם שלישית, בשמעון המורים, המנסה לאזן הוציא לכם מים, בא לכלל כעס, בא לכלל טעות קשה, ששילם עליה בכניסה לארץ ישראל. אומרים חזל, בוא תראה כמה קשה עונשו של הכעס. בוא תראה כמה הכעס הוא דבר הרסני. בוא תראה כמה הכעס זה דבר נורא. ועל זה הייתי רוצה היום קצת לייחד את הדיבור. אחד הצרות הכי גדולות במישור הבין אישי בכל תחום זה הכעס. זה לא משנה אם זה בינך לבין אשתך, אם זה בינך לבין הילדים, אם זה בינך לבין הבוס, אם זה בינך לבין השכן, אם זה בינך לבין כל אדם, משפחה מורחבת, הורים, אחים. הכעס זה הדבר הכי הרסני. הכעס מוציא את הבן אדם משיווי משקלו. בן אדם יש לו שיקול דעת, כשבן אדם כועס הוא פועל שלא על פי שיקול דעת, הוא פועל על פי אימפולס רגעי. מישהו הרגיז אותי, מישהו הציס אותי, אז אם אני בן אדם מחצין, אז אני מיד נהפך להיות אדום, אני מתרגז, אני מתחיל לצעוק, אני מתחיל להשתולל, ואני עושה גם שטויות. אם אני לא טיפוס מחצין, אז יכול להיות מאוד שכלפי חוץ אני אהיה מאוד מאוד מאופק, אבל בתוך תוכי יש רתיחה, בתוך תוכי יש לבה, והרבה פעמים אני גם פועל על פי אותו כעס שמלווה אותי, על פי אותו כעס שמנחה אותי. ולפעמים צריכים לדעת, בן אדם שפועל מתוך כעס יכול לעשות שטויות, שהוא אחרי זה כל החיים מתעצבן, יתרגז על עצמו איך עשיתי דבר כזה. אבל לפעמים את הנעצה אין להשיב. לפעמים אישה זוכרת לבעל, תוך כדי ויכוח, הוא אמר לה איזה משפט. אמר לה איזה משפט, אפילו פעם אמרה לי אישה, שהיא לא מסוגלת לסלוח לבעלה. למה? כי פעם תוך כדי ויכוח הוא אמר לה משהו שהיה מאוד מאוד אכזרי, משהו שפגע בחיצוניות שלה. אמר לה איזושהי הערה על החיצוניות שלה, והיא לא שכחה לו את זה. כן, אבל לא, אני אמרתי לך, ואומרת, אתה יודע כמה פעמים אני ביקשתי ממנה סליחה וכמה פעמים זה, ואני לא התכוונתי לזה. לא, לא, כשאתה כעסת אתה התכוונת. עכשיו שאתה אומר לי הפוך, עכשיו אתה לא מתכוון. אבל כשאתה כעסת ואמרת את מה שאמרת, אז אתה באמת התכוונת. ושנים אחרי זה אי אפשר להוציא את זה, גמרנו. את הנעשה אין להשיב. במצב כזה הוא ינציח את האמירה שלו. זה מה שאתה רוצה שהוא יעשה? לפעמים בן אדם עושה שטויות שהן הרבה יותר קשות. אני זוכר לפני משהו כמו 10 שנים, אולי פחות, זה היה סיפור שאז דיברו עליו בחדשות, על ילד ביפו, ילד בן 12, שהיה לו ויכוח בבית, ויכוח קשה עם אח שלו, ממש מריבה צעקות עד לב השמיים, ואימא שלו צידדה באח השני, הוא כעס ולא הסכים והילד הזה אמר לה, אם את לא תביא לי את זה, יביא את זה לאח שלו. והוא טען שזה מגיע לו, לא יודע על מה זה היה, מכשיר אלקטרוני, לא יודע מה זה היה. אמר, אם את לא תביא לי את זה עכשיו, אני הולך, אני מתאבד. ואמא שלו לא, זה ניסה להרגיע אותו, אמרו לו, תעשי לדבר שטויות. והילד הזה הלך לחדר שלו, נעל את הדלת, ופשוט קפץ מהחלון למטה. בן אדם איבד את החיים שלו, ילד בן 12, על מה? על מריבה רגעית. אם בן אדם כועס, הוא יכול לעשות את השטויות הכי גדולות. כל הכועס, כל מיני גיהינום שולטים בו. מה זה כל מיני גיהינום שולטים בו? תגיד, ילך לגיהינום. אומר לך, לא. על כל עבירה ועבירה יש גיהינום אחר. תדע לך שמי שכועס, הוא יכול להגיע לכל סוגי הגיהינום. אין לו מחסומים. אין לו משהו שיעצור אותו. הוא מסוגל לפעול על פי אימפולס רגעי. הציסו אותי, הרגיזו אותי, אני יכול לעשות שטויות שאחרי זה אין שום דבר שיכול להחזיר אותם. בפתח תקווה, היה בן אדם, בדירה שלו, מישהו למטה, איזה בחור צעיר, צפר, ההוא התעצבן, צועק עליו, תפסיק, לא עזר, ההוא כנראה החליט לעצבן אותו. המשיך לצפור, שצבר לחבר שלו שירד, אני יודע מה, ההוא ירד עם סכין, דקר אותו, רצח אותו. בן אדם כזה יהיה לו 25 שנה להתחרט על המעשה שהוא עשה. לא יודע, אולי עורך דין ממולח הוציא אותו ב-15 שנה, אינני יודע. אבל תבינו עד כמה הדבר הזה נורא. בן אדם קיפד פתיל חייו של בן אדם אחר. בן אדם עצמו סובל מזה שנים ארוכות. על מה? על כעס רגעי. שלף סכין וכעס. תראו עד כמה כעס זה דבר נורא. אז גם אם אנחנו ברור שברוך השם לא נמצאים ברמות האלה, ואין לנו כעסים שבהם אנחנו מסוגלים לדקור בן אדם חס ושלום, אבל כל אחד ואחד מאיתנו יודע שלפעמים במצבים של כעס, במצבים שבו מישהו מציס אותנו, אז קשה לבן אדם לשלוט בעצמו, ואפילו אם הוא לא עשה שום דבר, עצם הכעס זהו דבר שלילי ביותר. אז ברור לנו שצריך לשלוט בכעס. ועכשיו ננסה להבין איך באמת אפשר לעשות דבר כזה. בן אדם אומר לך, תשמע, לשבת בחדר ממוזג עם אור מתאים ושקט נפשי ולדבר על הכעס זה מאוד קל, אבל ברגע שמישהו מרגיז אותך, מישהו מציס אותך, מישהו עושה לך בכוונה, מרתיח אותך, זה מתפרץ. מה זאת אומרת תשלוט בכעס שלך? מה, להגיד זה יפה, איך מיישמים את זה? יש כאלה הגבות שלהם צמודות, זה יותר מסוכנים. נשים לדבר מעניין, תראו דבר פלא. יש שני אנשים שאומרים לך הערה עוקצנית, מרגיזה, מתסיסה, הערה שבאופן רגיל מוציאה אותך משיווי המשקל שלך, ואדם אחד אמר לנו את זה, ואפילו חייכנו, צחקנו יחד עם כולם על ההערה עוקצנית, יכול להיות שקצת נפגענו, אבל לא, ודאי לא עשינו משהו עם זה. אדם אחר אמר לי, נפגעתי, אני לא מדבר איתו אחרי זה, אני דואג לשדר לו שאני נפגעתי, אני לכולם אומר איך הוא לא מתבייש להגיד לי דבר כזה, מה, הרגע שכל כך הרבה עזרתי לו, ובקיצור אני עושה מזה תררם גדול. תגידו לי, מה ההבדל? אותה אמירה, באותה נימה, באותה צורה, עם אותו פורום, מה שתרצו, הכל בדיוק אותו דבר. מי יכול לתת לי הסבר רגיוני? למה מזה נפגענו, למה מזה לא נפגענו? לא בהכרח. אז בואו אני אתן לכם חילוק פשוט שאני בטוח שכולכם תסכימו איתי על החילוק הזה. הראשון שפגע בי ולא נפגעתי היה פשוט הבוס שלי, שאמר עליי איזושהי אמירה היתולית עוקצנית לפני העובדים. השני שפגע בי היה סתם חבר או אדם אחר, שיכול שאמר לי את אותה אמירה לפני אותם עובדים, זה לא משנה. למה אני לא נפגע כשהבוס אומר לי את זה? כי לא כדאי לי להיפגע. אני יכול להיפגע, כך הוא אמר לי, זה לא פרצוף של לימון, לא ידבר איתו שבוע, אני אראה לו, התפוקה שלי תרד, כדאי לי. דפקת את עצמך, כמו שאומרים ברחוב, נכון? למה? שמע אדוני, אנחנו החלטנו שאתה תחפש לך מקום עבודה אחרת. כשמישהו אחר פגע בי, מאוד משתלם לי להיפגע. למה? כשהבן אדם האחר פוגע בי, מה זה בעצם אומר? אתה פגעת בי, אני חש נפגע. אנשים לפעמים אוהבים להרגיש נפגעים. למה הם אוהבים להרגיש נפגעים? כשאני חש נפגע, זה הופך אותי להיות מסכן, אנדרדוג כזה, מין אחד כזה שצריכים לרצות אותו. אני דואג גם לשדר לו, תגידו לו שהוא נפגע, ואני דואג להגיד לו עוד אנשים, גם אם לא בצורה מפורשת, לעוד אנשים שהוא יבין שהוא נפגע. ברגע שהוא יבין שהוא נפגע, הוא צריך לבוא לרצות אותי. כשמישהו בא לרצות אותי, זה נותן לי תחושה טובה. הוא בא לרצות אותי, בעצם אני נפגע, וזה משדר אליי טוב. הוא בא לבקש סליחה, בא להגיד שהוא לא התכוון. אם אנחנו מבינים את זה, אנחנו בעצם הבנו פה סוד אטומי. בעצם מה שכתוב כאן, זה שבן אדם נפגע רק כשמשתלם לו להיפגע. כשלא משתלם לו להיפגע, הוא פשוט לא נפגע. לא משתלם לי להיפגע. אם אני אפגע, אני יודע שאני אפגע הרבה יותר. יהיה לי מזה רק נזק. לכן אצל הבוס אתה לא נפגע, ואצל בן אדם אחר אתה כן נפגע. אז פתאום אתם רואים איך אנחנו הפכנו להיות שולטים בצורה נפלאה ביותר בכעסים. שמה הלכת ממורמר חודש, אתה כועס, אתה אוכל את עצמך מבפנים. פה אתה קצת נפגעת, כן, אבל לא עשית עם זה שום דבר. למחרת כבר בכלל שכחת מכל העניין. מה ההבדל? לא משתנה לי להיפגע. אז אתה מסוגל לשלוט בכעס. אתה יכול לשלוט בכעס. אלא מה זה תלוי? תלוי ברצון שלך. זה תלוי בנכונות שלך. תלוי עד כמה אתה באמת מעוניין לשלוט. אז קודם כל הפרחנו פה את הטיעון שאומר, כעס זה משהו מתפרץ. אתה לא התפרצת מול הבוס. היית מאוד נחמד. אפילו אחרי זה בסוף היום הלכת, אמרת לו שלום יפה. למה? לא משתלם לך להיפגע. אתה מסוגל להתגבר על כעסים. אם אתה מסוגל, אז גם שם אתה מסוגל. גם אצל החבר, גם אצל ההוא שלא ציפית ממנו שיגיד לך כזה דבר, ואתה הולך ואומר לכולם כמה שאתה מסכן. גם שם אתה מסוגל לשלוט בכעס, גם שם אתה מסוגל לשלוט במשהו שבאמת יכולה מתפרץ מתוכך. כמו שפה אתה מסוגל, אז גם כאן אתה מסוגל. אלא מה בעצם אנחנו צריכים לדעת? צריכים להגיע למסקנה שבאמת לא משתלם לנו לכעוס. מה באמת יגרום לנו להיות מסוגלים להתגבר על הכעס? המסקנה, לא משתלם לכעוס. אתה כועס אצל הבוס, אתה מפסיד. צריכים לדעת שלא תמיד זה הגורם היחיד שיכול לגרום לא להשתלם לנו לכעוס. צריכים לדעת שאף פעם לא משתלם לכעוס. אף פעם לא משתלם לכעוס. תגידו לי, אם אנחנו נראה בן אדם שהרגיז אותו, והוא מרוב עצבים לוקח סכין ומתחיל לדקור את עצמו, מה אתם תגידו עליו? את הכל, נכון? בן אדם שותה, הוא כסיל, זקוק לאשפוז, יש לו שריטה רצינית בדיסק, התבלבל בבוקר בכדורים. מה עוד אפשר להגיד? את הכל, מה שרוצים אפשר להגיד על בן אדם כזה? בן אדם כזה, ללא כל ספק, הוא בן אדם שותה על פי כל פרמטר, נכון? הוא הרגיז אותך, מה אתה זוכר את עצמך? אם הוא ילך לדקור אותו, אני עוד אגיד זה אנושי. אמנם קצת תגובה חריגה, אבל זה עדיין אנושי, שמישהו מרגיז אותי, אני מזיק לו. אבל מישהו מרגיז אותי, אני מזיק לי, זה לגמרי דבר שלא נתפס בשכל. בואו רגע נתבונן. כשבן אדם כועס, הוא מעניש את עצמו על מחדלי האחרים. כך אמר פעם בן אדם חכם. בן אדם כועס, מעניש את עצמו על מחדלי האחרים. מה פירוש מעניש את עצמו? תדעו לכם שהיום מצאו שיש קשר פסיכופיזי מאוד מאוד הדוק. והיום הרבה רופאים מטפלים בבעיות פיזיות בתרופות פסיכוטיות, ובבעיות פסיכוטיות בתרופות פיזיות. זאת אומרת, הפסיכו, זאת אומרת הדעת, השכל, זה דבר לכאורה נפרד מן הגוף. מצאו היום שהרבה מחלות מקורם בעצם במחשבה, בדעת, בשכל, בנשמה. מצאו שהרבה אנשים, אפשר להגיד רובם המוחלט של אנשים שלקו במחלות קשות סופניות, ואפילו לנקוב בשם בסרטן, אלה אנשים שעברו משבר קשה בחיים קודם לכם. מצאו שלכל בן אדם, השם ירחם, מתפתחים תאים סרטניים באופן קבוע בגוף, רק הגוף יש לו מערכת חיסון שיודעת איך למגר אותם, יודעת איך להתגבר אליהם, להתגבר עליהם. אנשים שמבחינה נפשית מדוכדכים, שבורים, כועסים, מרגישים מצב מתח, חרדה, אלה אנשים שהמערכת הפיזית, המערכת הפיזית של ההגנה על הגוף, המערכת הפיזית של הפעולה שמסירה מאיתנו את כל הרעלים שמתפתחים בגוף, המערכת הפיזית הזאת, הכוח שלה, אפשר להגיד, לפעמים מתבטל ולפעמים יורד למינימום. יוצאים ככה שכשאני כועס, מה בעצם קורה? אצלי, הגוף שלי מתחיל לגרום לעצמו לנזקים, ואני בעצם מעניש את עצמי. היום הרופאים מוצאים קשר למחלות לב, לאולקוס, לסרטן, לכל מחלה קשה מוצאים הרופאים קשר למצב נפשי של בן אדם. בן אדם נמצא במצב נפשי קשה, זה משפיע עליו. זה משפיע עליו גם מבחינה פיזית. אתם רואים לפעמים בן אדם שעוברים משבר, תראו נופל למחלה, שוכב חולה. בן אדם שוכב חולה, אבל מה קרה? המשבר הוא כלכלי, הבורסה נפלה. איך אתה הפכת להיות חולה? מה זה קשור? בן אדם הגיע לדכדוך והדכדוך הזה הורס את הגוף שלו. רב חיים פלאג'י היו לו 80 ספרים והם נשרפו. שריפה שהייתה באזמיר נשרפו. מספרים, הבן שלו מספר, אבא שלו כמעט שנה שכב במיטה, חולה, לא מסוגל היה לזוז, היה דיכאון עצום. תראי מה זה 80 ספרים, בן אדם, הכל בכתבי יד, הכל נשרף, תחיל את הכל מחדש. זוכרי שהבן שלו היה לאט לאט יושב ולומד איתו, יושב וכותב איתו כל פעם עוד חידוש שהוא שומע ממנו, עוד חידוש שהיה שומע ממנו, יושב וכותב, יושב וכותב. אחרי משך כמה תקופה ארוכה הוא בא לו מחברות שלמות. אבא שלו שואל אותו, מה זה? הוא אומר לו, אבא, זה הספרים שלך. הוא מתחיל לעיין. הוא אומר, אני רואה שאפשר להחזיר. אפשר להחזיר את כל מה שכתבתי אז ונשרף. לאט לאט עוד חידוש ועוד חידוש ועוד חידוש ועוד חידוש. המעיין הזה חזר לנבוע. הוא עודד מאוד את אבא שלו, ואבא שלו באמת הברי בזכות זה. אבא שלו הברי, בסופו של דבר ישב וכתב את הספרים מחדש. אנחנו רואים מה זה השפעה פסיכוטית, השפעה של הנפש על הגוף. אז כשאתה מתעצבן, מה אתה בעצם עושה? מישהו הרגיז אותי, אז אני לוקח סכין, מתחיל לדקור את עצמי. זה בעצם בדיוק אותו דבר. אז מה אנחנו בעצם מבינים? לא משתלם לכעוס, כמו שאצל הבוס לא משתלם לכעוס, כי כשאתה כועס אצל הבוס, אתה מעניש את עצמך, אז אתה לא כועס. אנחנו חייבים להבין שלא משתלם לכעוס לנו. גם מהבחינה הבריאותית גריידה, בלי תורה, בלי מצוות, בלי זה שהכעס הוא דבר נורא, על פי מה שמובא בכתבי האריזל, טורף נפשו באפו, בן אדם שכועס כתוב וחזל, טורפים ממנו את הנשמה הקדושה, נותנים לו נשמה מעשית רעה אחרי רחמנא ליצלן. אומר האריזל, גם אם בן אדם 80 שנה עשה גלגולי שלג ותיקונים, תיקן את כל עוונותיו מיום שהגיע לעולם עד עכשיו, טורפים ממנו את הנשמה הקדושה, נותנים לו נשמה של סתרה אחרה, גם אם יחזירו לו נשמה קדושה, הוא צריך להתחיל את כל התיקונים מחדש. שומעים מה זה דבר נורא? אחת ההזהרות שהזהיר ביותר את רב חיים ויטל, התלמיד המובהק שלו, תיזהר מהכעס, תיזהר מהכעס, אין דבר נורא כמו הכעס, תיזהר מהכעס. אז גם אם נניח את כל התורה והמצוות בצד, גם אם בן אדם בא בהשקפה של חילוני, בכעס אתה הורג את עצמך, בכעס אתה מזיק לעצמך. זה מה שאומר שלמה, כעס בחק כסילים ינוע. לכעוס, מסקנה, צריך להיות כסיל. בן אדם שהוא לא כסיל, לא מסוגל לכעוס. כי אם אתה כועס, אני מזיק את עצמי. מי שהולך ומזיק את עצמו בעקבות טעויות של אחרים, הוא ללא כל ספק כסיל.
מה
יש לבין
עצמנים לכעס?
אותו דבר. זה רק הגדרה אחרת לאותה מילה. זה עצבני, זה כועס, זה נשרף לו הפיוז, זה כל הגדרה שמקובלת ברחוב על בן אדם שיוצא. לפעמים הוא מתבטא, לפעמים לא. בן אדם יכול לכעוס בתוך תוכו ולאכול את עצמו, גם בלי להתבטא.
אני מדבר דווקא על החלק של ביטוי, של
להראות לאותו גורם, לא. אני רוצה לומר לך שזה הרמב״ם אומר שאסור לעשות. אומר, יפה מאוד. אומר הרמב״ם, לפעמים חייבים לנקוט בדרך שבה אתה אומר. מה, הוא נותן לי שתי סטירות, והוא רואה אותי הולך מחייך, כמו אותו בן אדם שהיה ברכבת, ובא מישהו שואל, מי כאן משה, מי כאן משה? הרום מוציא לו את הראש מהחלון, אומר לו, כן, אני משה. מגיע לו, טרח, סטירה, טרח, סטירה. הרום מכנס את הראש, יושב, מתחיל לצחוק, שואלים אותו, מה אתה מבסוט? מה אתם לא יודעים איך עבדתי עליו, בכלל לא קוראים לי משה. אז אני לא אומר שבן אדם צריכים לתת לו סטירות והוא יחייך. פה אומר הרמב״ם, יש עניין של כעס הפנים ולא כעס הלב. אם הילד שלי עשה דבר חמור, אני חייב לבטא בפניו את החומרה של המעשה. אני מאוד כועס עליך, זה מאוד מאוד חמור מה שאתה עשית. אני ממש, תדע לך שזה דבר נורא, ואני בשום אופן לא רוצה שתעשה דבר כזה שוב פעם. כל זה כלפי חוץ. אני בתוך תוכי, אסור שאני באמת אגיע למצב של כעס. כעס הפנים ולא כעס הלב, כי כעס הלב בכל מקרה אסור. ופה אתה יכול הרי לעשות הצגה, אז למה שתעשה את כעס אמיתי שבאמת נובע מתוך תוכך, שזה דבר מאוד מאוד חמור. הרב חיים ויטל מביא כמה פעמים שהאריזה הסתכל בפניי ואמר לי שהתנוצצה בי נשמתו של אני יודע מי, של חכם פלוני רבי חניה בן תרדיון. למה? הוא אמר לי, קיימת מצווה כזאת וכזאת והוא היה זהיר בה, ואני רואה שכעת נשמה זאת מתנוצצת בך, התעברה בך, ובאתי אליו בערב ולאחר מכן והסתכל על פניי ואמר לי, הנשמה הקדושה הזאת פרחה ממך כי כעסת היום בבית. והוא אומר, זה אמת, אני ישבתי עם הבן שלי והבן שלי עשה דבר מסוים וכעסתי עליו. תראה מה זה, איזה נזק שבן אדם יכול לקרוא לעצמו בבחינה הרוחנית. אבל גם אם בלי הבחינה הרוחנית, מהבחינה הגשמית ראינו נזק עצום. השאלה עכשיו היא, איך מתגברים על הכעס? הבנו, זה לא משתלם, זה מזיק. הבנו שאנחנו מסוגלים לשלוט בכעסים אם אנחנו רק רוצים. מה יכול לעזור לנו עכשיו מהבחינה המעשית? דוגמה. יצאתי מהר מהר לעבודה בבוקר, ביקשתי מהאישה, ירחתי לטופס, אמרתי לה, תעשי לי טובה, תרוצי, תשלמי את זה בדואר, כי אם לא, יש פה קנס של 2,000 שקל. אני מבקש ממך, תעשי, זה היום האחרון לתשלום. רצתי לעבודה. הגעתי בצהריים, שאומרת, לא, תדע, אל תשאל, דוד, מה קרה? מה קרה? אני בדיוק הלכתי לדואר, אבל לפני הדואר יש לידי מדם, חנות של חצאיות. ובדיוק ראיתי שם חצאית, ממש במבצע, זה בעונה עלה 300 שקל, עכשיו זה היה 30 שקל. ואמרתי לי, זה אמרו שם חצאית אחרונה, אמרתי אני אכנס, ומדעתי ועד שזה, וסברו לי, בקיצור באתי לדואר, שתי דקות אחרי שהסניף נסגר. 2,000 שקל. אי אפשר לסמוך עלייך, את לא אחראית, זאת החצאית הכי יקרה שקנית בחיים. 2,000 שקל עלה לך חצאית, את מבינה מה את עושה? ואמרתי לך, ומה זה חשוב עכשיו החצאית? ולא אמרתי לעשות רעש מתרגז. אמר לך, תגיד לי, לא, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה? תגיד לי, מה, בן אדם שפוי לא מתרגז? אני עובד קשה חצי חודש, אני עובד בשביל 2,000 שקל, והיא בגלל מה חוסר אחריות של רגע? ביקשתי ממך דבר כל כך פשוט, מה אי אפשר לעשות דבר כל כך פשוט? בן אדם מתרגז, בן אדם כועס. איך אפשר באמת לא להתרגז? איך אפשר לא להתרגז? אתם יודעים, בספרטה, ביוון העתיקה, אם היה מגיע שליח ואומר, אדם היה מגיע שליח והיה אומר, תשמע, היה מגיע ואומר למלך, תשמע אדוני המלך, שר הצבא שלך נהרג. מה היו עושים לשליח? מורידים לו את הראש. למה? אתה בישרת בשורה רעה. מה אנחנו אומרים על ההתנהגות הזאת? זה פרימיטיבי, נכון? פרימיטיבי, בחייך. בן אדם בא להגיד לך שר הצבא, הוא רצח אותו, מה אתה רוצה ממנו? הוא לא רצה אותו, רק ביסר לך את הבשורה. לא, אתה ביסרת לי בשורה רעה, עשית לי דיכאון, אני אוריד לך את הראש. מה אתה רוצה? העובדות הן שהוא נהרג, אני לא אשם, אני לא הרגתי אותו, רק הודעתי לך את זה. שימו לב, שבעצם אם בן אדם יש לו אמונה, הוא יודע שכל דבר שעשו לי והרגיז אותי, זה בעצם הודעה שמסרו לי, בשמיים החליטו שתפסיד 2,000 שקל. אז כשאשתך הרגיזה אותך, ובעקבות זה הפסדת 2,000 שקל, אז האישה היא רק השליח. היא מודיעה לך, בעלי היקר, היום נקבע בשמיים שתפסיד 2,000 שקל. אז מה אתה רוצה ממני? למה אתה הורג את השליח? מה אתה רוצה בעצם מהאישה? אם השליח עקבי, זאת אומרת שבשמיים ראו שהוא שליח נאמן, אז לכן החליטו למנות אותו באופן עקבי להיות שליח, כי ראו שהוא באמת נאמן בשליחותו. זה בדרך גדר הלצה, כן? אבל בואו נחשוב. חז"ל אומרים, בואו ניתן דוגמה. בן אדם בא לצאת, עכשיו בן אדם קם בבוקר. השעה עכשיו 17 דקות לפני 8. ב-8:00 אתה חייב להיות בעבודה. מה זה אומר חייב להיות בעבודה? זה אומר שכבר כמה פעמים איחרת, והבוס אמר לך שזה כבר בלתי נסבל, הוא אמר לך שתשמע, לא יהיה לו ברירה, הוא יצטרך להטיל עליך סנקציות, ואולי אפילו חרב הפיתורים מנופנפת מעל לראשך, אם אתה עוד פעם אחת מתכוון לאחר. אתה מאחר כרוני, אין מה לעשות, אבל אתה יודע ש17 דקות מספיק לך, אם אין שום פקקים, ולא היה שום איזשהו, איזושהי התראה ביטחונית, על איזשהו משהו שאמור לקרות, אתה מגיע תוך 17 דקות לעבודה. ואתה יוצא, באמת, צ'יק צ'ק נכנס לתוך האוטו, והנה, אתה בא לנסוע, אתה רואה ששוב פעם השכן האידיוט, תסלחו לי על הביטוי, חסם לך את היציאה מהחנייה. אתה מתחיל לצפור בעצבנות, וכאשר השכן צועק, היי, רגע, מה קרה? אני כבר יורד. אתה אומר לו, תרד כבר, כי אם לא אני אבוא להוריד אותך, אני אזרוק אותך מלמעלה, אני ממהר, אני מאוד מאוחר לי. ועד שהבן אדם הוא ירד, בדרך כלל צריך להכין קפה, אינני יודע מה, יורד לי עם הכוס קפה מעדנות, אומר לי, כולה 5 דקות, מה אתה עושה רץ? סך הכל עליתי דקה להביא קפה, מה אתה עושה רץ? ואתה כבר אוכל את עצמך מבפנים, נכנס האוטו, מגיע לעבודה, 8:05, בדיוק 5 דקות שהבן אדם הזה לקח לך. קשה להגיד, אתה נכנס לעבודה כי המנהל כבר המתין לך בחוץ. והוא אמר לך, חבל, כשתיכנס, אתה יכול לחזור בחזרה לאוטו. אבל תשמע, תשמע, זה, אני בדיוק היום, אני אסד... אני כבר שמעתי שבועיים, חודשיים, שנתיים. זהו, גמרנו, אני כבר הפסקתי לשמוע. גמרנו, אני מצטער, אדוני, אנחנו נשלח לך יותר מאוחר בצורה מסודרת, אנחנו מודים לך על שירותך ושהייתך עמנו, אבל תבין, לא, אני כבר, עד היום אני כבר הבנתי, אני, מה לעשות, אני כבר לא מבין יותר. הבן אדם נכנס שפוף, מדוכדך לתוך האוטו, ואם הוא קצת אלים, אז הוא אומר, השכן הזה, הפעם הראשונה שאני תופס אותו, אני גומר אותו. זהו, גמרנו. גמרנו. הבן אדם הזה, אני פה עובד כבר 15 שנה, עכשיו איך תמצא עבודה, משכנתה, בעיות. הכל בגלל מה? הכל בגלל שכן קטן. הכל בגללו. מה קורה לבן אדם כזה? אפשר להגיד לו, לא תכעס, אפשר להגיד לו, אל תתרגז, אפשר להגיד לו, אל תתעצבן. קשה מאוד. אבל אם בן אדם חושב בדעתו, הוא אומר לו, רק רגע, אומר לעצמו, רק רגע. בשמיים נגזר שאני אמשיך לעבוד או שאני לא אמשיך לעבוד. בוא רגע, בוא נעזוב את השכן. מה עכשיו נגזר עליי בשמיים? הרי בראש השנה נגזר כמה להתפרנס השנה. הרי חזל אומרים, אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. זאת אומרת שנגזר עליי שביום פלוני יפטרו אותי מהעבודה. זה יכול להיות בגלל מחסום, זה יכול להיות בגלל רמזור, זה יכול להיות בגלל פקק לא מתוכנן, זה יכול להיות בגלל שנרדמתי 10 דקות ולא קמתי בזמן, וזה יכול להיות בגלל שכן סורר שחסם לי את החנייה. עכשיו, בכל הדרכים האלה הרי לא היה לי את מי להאשים חוץ מהשכן, שרק במקרה של השכן יש לי על מי לטפול את האשמה. אם בן אדם יודע זה נגזר משמיים, אז מה אתה רוצה מהשכן? רגע, אז השכן פה בסדר? אז מה אתה מוציא אותו נקי? השכן הוא רשע, השכן הוא גזל את זמנך, השכן הוא היה הגורם כביכול הזרז של הדבר, אבל הוא בגדר מגלגלין חובה על ידי חייו. החובה הזאת הייתה צריכה להגיע אליך, הוא רק גלגל אותה לפתח שלך, אבל היא הייתה אמורה להגיע אליך בכל מקרה. אז למה אתה כועס עליו? למה אתה כבר מיד חושב לעצמך? אם אתה אחד אלים, אז אתה חושב לעצמך איך תטפל בו. אם אתה לא אלים, אז אתה חושב לעצמך, אני כבר אדאג לטפל לו בלי שהוא ידע. אני כבר אדאג לעשות לו כל מיני דברים, אתה מפחד ממנו, אז אני אדאג לעשות לו כל מיני דברים, הוא כבר יראה מה הוא חושב לעצמו, שרק אני יהיה לנזקים, גם אני אדאג לו לנזקים. למה? מתוך מה זה נובע? כי הוא המזיק. אבל אם אתה מבין, לא, זה בעצם לא הוא, אלא זה כך נגזר עליי משמיים, אז הרבה יותר קל לך להרגיע את עצמך. הרבה יותר קל לך להבין שבעצם אין לי מה לכעוס. זה לא קל, זה לא קל. אני פעם קניתי דירה. פעמיים בחיים קניתי דירה. פעם קניתי דירה לפני 12 שנה. זה היה אחרי החתונה. כתוב בחז"ל ששני דברים נקבעים משמיים, זה אישה פלונית לפלוני ודירה פלונית לפלוני, כתוב גם שדה פלוני לפלוני. אז מישהו אמר פעם, למה אמרו אישה פלונית לפלוני ודירה פלונית לפלוני? מישהו אמר פעם, כי לפעמים קשה למצוא דירה, לפעמים כמו שקשה למצוא אישה, ולפעמים אפילו יותר. בן אדם מחטט את הרגליים, עובר מדירה לדירה, ואם אתה זה בבני ברק, אז זה עוד יותר קשה, כי אתה בדרך כלל, הדירה שם היא זה דירה רק בלי ההי. אתם מבינים? זה מצב כזה שלוקחים חירבה, רושים לך על זה 120 אלף דולר, כשדירה כזאת במקום אחר אתה יכול לקבל אותה ב-80 אלף דולר. למה? כי בבני ברק, מה אתה רוצה? כל מקום אחר אתה צריך חדר מוגן, נכון? בבני ברק אתה לא צריך, כבר חסכנו לך 40 אלף דולר, הנה, הורידו לך במחיר, אז הוסיפו לך במחיר. עכשיו, בני ברק, אנשים חיים מעל הזמן ומעל המקום, הוא צריך לשפץ דירה, הרי פה משהו ייתן לך את התיקה, נכון? אז אתה רואה דירה שנראית כמו לפני 40 שנה, ומה שאתה מנסה לחפש זה רק פוטנציאל. כי למצוא פה משהו מיוחד, אין סיכוי. ואם כבר משופצת, אז רוצים עליה כזה מחיר אסטרונומי, אתה בכלל לא חושב. אז אתה הולך ומחפש ומחצה את רגליים, אני זוכר כמעט כל ערב היינו יוצאים, אני ואשתי, לראות דירות, לוקחים רשימות, מגמחים, ממשרדי תיווך, מחפשים דירה. יום אחד מצאנו דירה, אני זוכר עד היום את הרחוב, קראו לזה רחוב הירדן, דירה דרך משרד תיווך. המתווך אמר לנו שכן, הבן אדם מאוד לחוץ עם קור, ואני יכול לסדר לכם את הדירה הזאת, מחיר אטרקטיבי, והכל, בקיצור, סגרנו על הכל, אמרנו מחר, אנחנו מגיעים עם ההורים. סך הכל בחור צעיר, בן 22, לקנות דירה, לא קניתי שום דבר בחיים מהותי לפני כן, אז באים ההורים כדי לראות. אנחנו באים למחרת לסגור את אותה עניינים, אומר לא, אני רוצה להגיד לך שבסוף זה לא יצא לפועל, הבעל הדירה בסוף סגר עם מישהו אחר. היה לנו אכזבה מאוד גדולה, אבל יותר מאכזבה היה לנו כעס. למה? כי התברר לנו שהמתווך סיבדר את הדירה לחבר שלו, אחרי שאנחנו כבר סגרנו איתו עניינים, היה לו איזה חבר שביקש ממנו דירה, והוא בעצם הלך וסגר את הדירה לחבר שלו, כי הקנייה הייתה אטרקטיבית, אז הוא סידר את זה למישהו אחר. וזה כבר מעשה שלא יעשה. ואני זוכר שהיה לנו מאוד קשה עם זה. בפרט אישה, כשהיא נכנסת לדירה, היא כבר רואה איפה תעמוד התמונה, ואיפה יעמוד העציץ, והזר שהיא קיבלה לחתונה, ואיפה זה יעמוד. היא כבר, הדירה כבר מבחינתה, כבר עם בילונות הדירה מבחינתה. הכל, כבר הכל משופץ, ואת הכיור הזה אנחנו לא משאירים, זה דבר, זה מה פתאום. לא משאירה את הכיור, לא נכנסת עם הכיור הזה הביתה. ואת הזה, היא כבר הכל, היא כבר הכל משופץ אצלה. ואחרי זה פתאום, מין מכה כזאת, היה מאוד קשה. אבל אחרי זה התחלתי לחשוב לעצמי ואמרתי לעצמי, רגע, הרי בשמיים נגזר דירה פלונית לפלוני. אז בוא נחשוב עכשיו בגלל, הדירה הזאת שלך או לא שלך?
לא.
היא לא שלך. זאת אומרת, לא נגזר שהדירה הזאת תהיה שלך. אז נכון, אולי היית אמור לעבור איזשהו תהליך של זיכור, של עוגמת נפש, של משהו של כמעט הגעתי אבל ברח. יכול להיות שזה ככה זה נגזר, אבל נגזר עליי לעבור את התהליך הזיכוך הזה, נכון? זאת אומרת, לי יש בעיה עם בורא עולם, ואני הייתי אמור לעבור מנה מסוימת של צער. הוא המתווך הזה עשה מעשה לא הגון, המתווך הזה היה גורם באותו צער, היה פה אולי שליח רע, אבל ודאי שלא אותו צריכים לתלות. ודאי שבעצם הבעיה היא בעיה שלי עם בורא עולם, הדירה הזאת לא נגזרה עליי. אז מה בעצם אתה מתלונן? מה אתה רוצה ממנו? לא בגללך, אם אתה לא היית שם, אם אתה לא היית כזה בן אדם, אז היה לא נכון. גם אם הוא לא היה כזה בן אדם, הדירה לא נגזרה עליך, לא נגזרה עליך, לא זכית בה. אני לא אגיד לכם שמאותו רגע אני הפכתי להיות הכי רגוע, אני רק אומר לכם שזה עזר לי מאוד להתגבר. כשבן אדם יודע ומכיר בכך שבאמת מה שקורה נגזר משמיים, אז זה הרבה יותר קל לו לעבור. הרבה יותר קל לו לעבור את הבעיה. קשה לי לנקוב בזמן, גם דברים כאלה זה לא שאומר, או, אחרי יומיים זה עבר. זה דבר שהוא לאט לאט עובר. רק מה שאני יכול לומר לכם, שאחרי חודשיים ראינו דירה אחרת, והדירה האחרת הזאת הייתה פי כמה יותר טובה מהראשונה, היא גם הייתה יותר פנימה בתוך בני ברק, שזה גם היווה יתרון גדול, גם מבחינת המחיר, גם מבחינת הכדאיות, היא גם הייתה יותר גדולה, יותר משופצת, במחיר יותר זול, בלי דמי תיווך. ככה שבסופו של דבר, בשלב הזה כבר היה ברור לי שאני לא כועס על המתווך, אלא אפילו צריך ללכת אולי לתת לו משהו על זה שהוא הציל אותי מהדירה ההיא. כי חסכתי הרבה כסף וגם קיבלתי משהו הרבה יותר טוב. אז קודם כל אתה רואה מה שנגזר עליך אתה תקבל. מה שנגזר עליך אתה תקבל. נדמה לי שהפסדתי, מי אמר לך? אולי מצפה לך משהו יותר טוב. וגם אם לא מצפה לי משהו יותר טוב, בטוח שזה לא ציפה לי. הדירה הזאת לא ציפתה לי. אם הייתה מצפה לי, הייתה היום שלי. אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כי אם לא נימה. למה קשה לנו להקל את זה? למה קשה לנו ליישם את זה? הרי שכלית עכשיו לפי מה שהסברנו זה ההיגיון הכי ברור. למה קשה לנו ליישם את זה? הרי אנחנו מאמינים בני מאמינים וברור לנו שהכל נגזר. למה מעצם הידיעה בשכל להשיב את זה אל הלב, פה יש לנו איזה אוטם גדול שמקשה עלינו. אנחנו עדיין כועסים על אותו בן אדם. יש לבן אדם טבע, הוא טבע נורא, הישראלים אולי לוקים בו יותר מאחרים. הטבע הזה הוא טבע שנקרא טבע לחפש אשמים. בן אדם יש לו טבע לחפש אנשים אשמים. קרתה, פשלה, אנחנו מחפשים מי האשם. תן לי את השין ג' שאני אוכל לצלוב אותו. תן לי את הזה. ילדה נפלה מאיזשהו סורג של בית ספר. בוא עכשיו אנחנו נעשה תחקיר. בית הספר אין לו קבלות על הרכבת הסורג. זה שהרכיב את הסורג עבד בשחור. הוא לא צבע את הסורג בצבע מספיק. המנהל לא יצר הקפדה ורענון בנהלים לא להתקרב לחלונות. אנחנו תמיד מחפשים מישהו, תן לי מישהו שאפשר יהיה להדביק בו. תן לי מישהו שאפשר להאשים אותו. נחזור לעניין שלנו. תגידו לי, הבן אדם ההוא שאיחר לעבודה, הוא תלית שכולה תחלת?
לא,
לא, אתה לא צריך לצאת בזמן, אתה צריך לצאת לפני הזמן, נכון? הבן אדם הזה לא רק שצריך לצאת בזמן, הרקורד שלו רצוף באיחורים. עכשיו, מה קורה לו כשהוא מוצא את השכן אשם? מה בעצם אז קורה? הוא עובר תהליך של זיכוך. אז אני בסדר. אתם מבינים? יש לי אשם. יש לי השם, האידיוט הזה, בגלל לא כל הצרות שלי. או, יש לי שעיר לעזאזל. לכן זה נותן לנו תחושה טובה. לכן אנחנו תמיד מחפשים אשמים. תשימו לב, ככל שהזרקור מופנה אלינו יותר, אנחנו מחפשים אשמים ביתר כדחתנות. מחפשים בנרות את האשם. ואפילו מישהו שיהיה קצת יותר אשם ממני, כי זה מכביד מעלי את העול. זה מסיר מעלי את האחריות. אני לא צריך לקחת אחריות ולהגיד אני לא בסדר. אני לא צריך להאשים את עצמי על כל האיחורים שהיו לי עד היום. כי אילולי הבן אדם הזה לא היה לי בכלל בעיה. הוא זה שעשה לי את כל הצרות, הוא זה שגרם לי לכל הבעיות. אני יוצא נקי, מצפונית אני יוצא נקי. לכן בן אדם מחפש תמיד אשמים. לכן גם לבן אדם קשה להטיל את העניין על בורא עולם. למה? כי אם אני מטיל את העניין על בורא עולם, זה לא הוא, זה משמיים נגזר. מה זה בעצם אומר? שלמי יחזירו את החשבון אליי? השיבו אותו אליי לפיראון. כי הרי להאשים את בורא עולם אתה לא יכול. למה אתה לא יכול להאשים את בורא עולם? כי אסור תמים פאולו. כי כל דרכיו משפט. כי אין אמונה ואין עוול. כי צדיק וישר הוא. אז אתה לא יכול להאשים את בורא עולם. אז אם אני אומר בורא עולם עשה לי כך, זאת אומרת שזה מגיע לי. אם זה מגיע לי, אז אני הבעייתי. אם אני הבעייתי, אשמתי את עצמי. לכן קשה לנו, רגשית קשה לנו, שכלית אנחנו יודעים, אבל רגשית קשה לנו. אנחנו בכוח מחפשים מישהו לאחז בו כדי להדביק לו את הבעיה. הדבקתי לך את הבעיה, יצאתי נקי. יצאתי נקי, אז אני רגוע יותר. איך אישה אחת אמרה פעם, אני ידעתי שהתחתנתי, תמיד ידעתי שהתחתנתי עם מר צודק, אבל אף פעם לא ידעתי שמשפחתו היא תמיד. אבל אדם תמיד רוצה להרגיש צודק, הוא אף פעם לא טועה, הוא אף פעם לא טועה. ואז תמיד יש אשמים. יפה מאוד. זאת אומרת, אם בן אדם מפיל על עצמו, הוא אוכל את עצמו, כדי לא לאכול את עצמי, אני אוכל את השני. עכשיו, כשאני מפיל על עצמי, זה מביא אותי למחשבה מחודשת. אז אולי אני לא בסדר. אז בפעם הבאה, אני נוכחתי לראות, אני באבילותי גרמתי לאבד מקום עבודה מצוין. אז אני בפעם הבאה, אני לא אצא ב-17 דקות לפני, אני אקח לספר זמן של עוד 10 דקות. למה? כי אני יודע, אני פה לא בסדר. אני פה לא בסדר. עכשיו צריכים לדעת שבסופו של דבר הכל נגזר משמיים. זאת אומרת, גם כשאני מאשים את עצמי, אז זאת אומרת שלא אתה היית הזרז, אלא אני הייתי זרז לנזק. זאת אומרת, אני הייתי החייב שעל ידו גלגלו את החובה, נכון? אבל נגזר עליי שאני אפסיק לעבוד. זה הייתה גזרה משמיים. אז עדיין זו גזרה משמיים. על מה אנחנו תמיד מתרכזים? על משהו שיכלנו למנוע. דבר שלא יכלנו למנוע, אנחנו בדרך כלל משלמים איתו. מה הכי מרגיז בן אדם? משהו שיכלתי למנוע. שמעתי בן אדם שמשמור הבן שלו בתאונת דרכים, אבל תאונת דרכים קשה ביותר, קשה ביותר. עד היום הילד שלו שוכב עדיין בבית חולים, מתחיל קצת להזיז את הרגליים, ממש בתאונת דרכים קשה. רופאים כשהם ראו אותו אחרי תאונת דרכים, הוא עף מהחלון של הרכב 20 מטר קדימה, הוא נפל על הראש. ראו אותו, אמא שלו ראתה אותו רגע אחרי תאונת דרכים. כשהרופאים ראו אותו, הם אמרו לו, תשמע, אל תצפה שהבן הזה יחזור לחיים. הוא היה תקופה ארוכה בהנשמה, ולאט לאט הוא מתחיל לחזור. כנגד כל הרופאים אומרים, זה נס, נס רפואים. ואני שמעתי פעם את הבן אדם הזה, איך התאונה הזאת קרתה? זה מישהו שהסיע אותו, איזשהו חבר שהסיע אותו, בכלל לא רצה לנסוע, אמר לו, לא, תעזור, אמר לו, בוא נלך נקנה שווארמה. אמר לו, לא, עזוב, אין לי חשק, אין לי כוח. לחץ עליו החבר הזה, נסע ברחוב מודיעין במהירות של 120 קילומטר לשעה. התנגש בעץ, וככה הייתה התאונה. הבן אדם הזה שמע את הדופה אומר, זה רק החבר שלו, אם לא החבר שלו אז היה לי את הבן שלי היום, זה רק החבר שלו, הוא זה שהרס לו את החיים. אתם יכולים לדעת כמה דבר כזה מסוגל לאכול בן אדם מבפנים? למה זה אוכל אותו? כי הוא חושב יכלנו למנוע את זה. אם ההוא לא היה קורה לו, יכלנו למנוע את זה. אבל אם בן אדם יודע, לא אדוני, מה שלא תעשה לא יכלת למנוע את זה. הבן אדם יכול ליפול ברגע אחד מהמיטה, שכב לישון, ייפול מהמיטה, יקבל מכה בראש והשם ירחם. בן אדם יכול לקרוא לו אלף ואחד דברים. אלא מה? אלא מה? החבר היה פה אותו חייב שעל ידיו גלגלו את החובה. אבל תמיד מחשבה יכל להיות אחרת, זו תמיד המחשבה שאוכלת אותנו, זה הורס אותנו. יכל להיות אחרת בגלל שטות של פלוני, זה האישה לא הייתה בסדר, זה השכן לא היה בסדר, זה הוא לא היה בסדר, ואז רק בגללו כל זה קרה. טעות. הדבר היה אמור לקרות, כיוון שכך נגזר משמיים. בן אדם שחי כך הרבה יותר קל לו, הרבה יותר קל לו לחיות ולהתגבר ולהתמודד על הכעסים. רק מה, אנחנו תמיד מחפשים אשמים. כתוב שפני הדור כפני הכלב. יש הרבה פירושים על זה, אבל אחד הפירושים הכי חזקים על פני הדור כפני הכלב, אני שומע חפץ חיים, שהכלב היה הולך תמיד לפני, רק לפני העגלה. כל מי שרואה את הכלב חושב, מי פה המנהיג? הכלב, נכון? אבל בסופו של דבר, האם הכלב הוא המנהיג? לא, כי הנה אתה רואה שכאשר העגלה מגיעה לפני פנייה, הכלב עומד, מקשקש בזנב, מסתכל, מחכה לראות לאן הבוס לוקח אותו, רואה שפונים ימינה, אז עוד פעם הוא רץ קדימה. זה פני הדור כפני הכלב. מנהיגי הדור מחכים לשמוע מה היא דעת העם, ואז הם קובעים את המדינים. אבל יש עוד פירוש שנוגע מאוד לעניין שלנו. פני הדור כפני הכלב, כלב כשאתה לוקח מקל ומכה אותו, אז הוא תחיל לשמיע רעשים, נסה לתפוס את המקל, נסה לנשוך את המקל, שולף לו את המקל, מכה אותו, עוד פעם, נסה לתפוס את המקל. מה אומרים על כלב כזה? שוטה, מה אתה ניגש למקל? לך תפוס את הרגל, תראה איך הוא בורח. מה אתה ניגש למקל? המקל לא כואב לו, המקל עושה לך בעיות, יש מישהו שמחזיק במקל. פני הדור כפני הכלב. בעקבות המשיכה יהיה מצב כזה, שאנשים יהיה להם כזה חוסר אמונה שהם לרגע לא יתבוננו על מישהו שאוחז במקל, הם יסתכלו רק על המקל וינסו למקד כנגד המקל את כל את כל הארטילריה שלהם, את כל הכוח שלהם, את כל הכעסים שלהם כנגד המקל. כשאתה מתעצבן על השכן, על האישה, על הבן, על כל מי שהרגיז אותך, אתה בעצם מתרגז על המקל, אתה נושך את המקל. זה לא הכתובת, הכתובת היא למעלה, הכתובת היא למעלה, ובעצם היא שולחת את הדברים, כמו שאמרתי קודם, היא שולחת אותן למטה, היא ממקדת את הדבר אליך פנימה, אז אני לא בסדר. להתעצבן על השליח זה לנשוך את המקל. אגב, זה דבר מאוד נכון גם ביחד זה מה שרואים היום, אנחנו נמצאים במצב של מלחמה לצערים, אבל צריכים לדעת לא לטעות, לא לטעות, זה אם ייתנו מספיק פגזים, ואם זה, ואם רק יחסלו את נסראללה, ואם, זה לא, כל זה, זה רק המקל. יש לנו בעיה עם בורא עולם. בעצם זה אומר בעיה עם עצמנו. כל מה שאנחנו רואים עכשיו זה רק המקל, אז מה זה יעזור? אז תחסל את נסראל. חשבו פעם שאם נחסל את ערפת יהיה טוב. חיסלנו את ערפת או לא, לא יודע היום שהוא הלך בדרך כל הארץ או שאנחנו עזרנו לו ללכת, איך שלא יהיה, קיבלנו חמאס. הרבה יותר גרוע ממה שהיה לפני כן. אז אף פעם אפשר לדעת אם זה יהיה טוב יותר או טוב פחות. מה שברור לנו שהחשבון הוא לא מולם. זה לא אומר שלא צריך להקות אותם. זה לא אומר שלא צריך להילחם ולהגן על עצמנו. אבל לרגע לא לחשוב שהפתרון הוא במישור הצבאי, וודאי לא במישור המדיני. הפתרון הוא במישור הרוחני. פני הדור כפני הכלב, אל תסתכל על המקל ותגיד, נסראללה הוא הבעיה. הבעיה היא שלנו, שאנחנו צריכים להתחזק יותר ברוחניות, להתעלות יותר, ואז משמיים גם כן יעלו, יגנו עלינו ויצילו אותם. פעם אחת באה אליי אישה, באה אליי לייעוץ, תהיה לספר לי את הבעיות שלה, מה אני אגיד לכם, היה לה בעיות שיכולה לפרנס שלושה אנשים בקלות. אישה גרושה, עם ילדה שיש לה בת שיש לה נשואה שנה ויש לה בעיות קשות מאוד, בעיות משפחתיות קשות, גם היא כבר עם בעלה ובמצבים של מצב של לפני פירוק, וילד היפראקטיבי עם בעיות קשב ובעיות כלכליות, והיא אומרת, אני לא ישנה בלילה, אני לא ישנה, אני אוכלת את עצמי, אני מרגישה שאני לא יודעת, אני עומדת להתפוצץ. אמרתי לה, אני יכול להזדהות איתך מאוד עם כל המצב הקשה שלך, אבל יש לך בעיה אחת רצינית שהיא הבעיה האמיתית שלך, ואם תצליח להתגבר על הבעיה הזאת, אז אני יכול לומר לך ש-80% מהבעיה פתר. הבעיה הרצינית שלך, אמרתי לה, זה שאת מרגישה שהכל נופל על הכתפיים שלך. אני צריכה לדאוג שהכל יהיה בסדר עם הבת, אני צריכה לדאוג שהכל יהיה בסדר עם הבן, אני צריכה לדאוג מהעניינים הכלכליים, אני צריכה לדאוג ואני צריכה לדאוג. כשבן אדם לוקח כל הזמן משהו על עצמו, אני ואני ואני, נוטל את הכל על עצמו, הוא מתמוטט, הוא מתמוטט. כי כל מחדל שנעשה אז זה אני, כי האחריות היא עליי, אז אני צריך. אבל אם בן אדם מכניס את בורא העולם לתמונה, אם בן אדם לוקח בחשבון נכון, נכון, אני צריך לעשות השתדלות, אבל בסופו של דבר רצונו של הקדוש ברוך הוא זה שקובע. בסופו של דבר מה שנגזר הוא זה מה שיהיה, אני רק צריך לעשות השתדלות. אז הוא בעצם מבין, אתה לא סוחב את הקרונות בגב שלך. יש מישהו שדוחף מאחורה, אתה רק ככה, תעשה קצת מאמץ, אבל בורא העולם הוא זה שבעצם עושה את הכל. אז אין לי אחריות על כל מה שקורה, הרבה יותר קל, הרבה יותר קל להתמודד. הרבה יותר קל, אבל בן אדם לא רואה את הדברים בראייה הזאת. הוא מרגיש שבעצם הוא זה שסוחב את הכל, הוא זה שנושא את הכל, הוא עומד לבד במערכה. זה בן אדם בלי ביטחון. אם בן אדם בוטח בהשם, הרבה יותר קל לו להתמודד. אז זה לא הוא גרם לי נזק, אלא זה חשבון שלי עם בורא עולם. אם זה חשבון שלי עם בורא עולם, אז במילה אני כבר הרבה פחות כועס, אני הרבה פחות מתרגז. תשימו לב, דבר מעניין. אנחנו כמעט ולא כועסים על עצמנו. שמתם לב? דבר מעניין. אנחנו כמעט ולא כועסים על עצמנו, בדרך כלל מאוד כועסים על אחרים, אבל על עצמנו אנחנו בדרך כלל לא כועסים. ופה אנחנו מגיעים לעצה השנייה לאדם, איך הוא יכול להתגבר על כעס. למה בן אדם לא כועס על עצמו? הוא לא עושה שטויות? תגיד לי, בן אדם לא עושה שטויות? בואו נהיה כנים עם עצמנו. אנחנו לא עושים שטויות? עושים הרבה. מישהו אמר פעם, האויב הכי גדול של האדם זה האדם עצמו, נכון? הוא גרם לעצמו את הכי הרבה נזקים, יותר תבדקו, יותר מכל מה שמישהו גרם לך נזקים, גרמנו אנחנו לעצמי. בגלל כל מיני שטויות שעשינו, בגלל כל מיני החלטות בזיזות, בגלל כל מיני אולי מניירות שהיו לנו ולא פעלנו על פי שכל, אלא על פי רגש. האדם הוא המזיק הגדול ביותר של עצמו. אז תגידו לו, איך זה שאנחנו יוצאים כל כך טוב עם עצמנו? איך זה שאנחנו לא כך כועסים על עצמנו? אני צריך להיות כל הזמן מרוגזים על עצמנו, מישהו מוכן לתת לי הסבר? יפה מאוד. בן אדם דן תמיד את עצמו לכף זכות. תמיד הוא דן את עצמו לכף זכות. אתה צודק, אחרון שאני יצאתי מאוחר מהבית, אבל תבין, בדיוק מישהו תפס אותי בטלפון ואני לא יכלתי. ותבין שמה שאני לא זה, הייתה לי בעיה מאוד קשה, כי אני עברתי תקופה מאוד לא פשוטה, וזו הייתה תקופה מבחינה משפחתית מאוד קשה, ולכן לא... אנחנו תמיד יש לנו כאן הסברים, אלף טעמים לתרץ את עצמנו. אנחנו תמיד נדון את עצמנו לקו זכות, נמצא הסברים, נמצא טעמים, לכן אנחנו מצליחים לצאת כל כך טוב עם עצמנו, בצורה שאנחנו, ברוך השם, משלימים עם עצמנו, לא מאשימים את עצמנו יתר על המידה, הכל אצלנו בסדר. למה אנחנו תמיד רואים לעצמנו זכות? מכיוון שאנחנו אוהבים את עצמנו. מישהו שאתה אוהב, אתה משתדל לראות את החיובי בו. מישהו שאתה לא אוהב, לא רק שאתה לא משתדל לראות את החיובי, אתה מפרשן כל דבר תמים מצידו לבעל כוונה רעה. מה אתה חושב? אני מכיר את הסתם מוכנה פה? אני מכיר אותו. זה בגלל שלפני יומיים אני הערתי לו על זה שהוא הוריד את הזבל ולכלך את כל חצי חדר המדרגות. אז הוא עכשיו אומר, אני אתקע אותו פה. אני מכיר אותו, אני יודע, אין, הוא לא עושה דברים תמימים. למה אנחנו מחפשים להמציא כל מיני דברים מתחת לשטח? כי אנחנו לא אוהבים מישהו. אז אנחנו מחפשים למצוא לו כל מיני סיבות שבגללם מתוכם זה נבע. אמא אוהבת את הילד שלה, היא מוצאת לו זכות. המורה אומר לה, יש לך בעייתי, הילד שלך, הילד שלך. לא, מה אתה מדבר? הילד שלי הוא נשמה טהורה, זה רק ההוא שיושב לידו, הוא כל הזמן מסית אותו. אני אומר לך, אני אמרתי לו שלא יתחבר איתו. הכל עשה בסדר. אמרו פעם לאמא, תדעי לך שלאמא קשה מאוד לראות חובה לבן שלה. היא אמרה, אני לא חושבת שזה נכון. אני חושבת שאם לבן שלה היו חסרונות, בטח שהייתי רואה אותם. אין לו, מה לעשות? אבל אם היו לו חסרונות, בוודאי שהייתי רואה. המציאות היא, אנחנו צריכים לסיים. המציאות היא שבן אדם לא רואה חובה לשני. אומרים חז"ל, הבדן את כל האדם לכף זכות. הבדן את כל האדם לכף זכות, זה אומר, תנסה להיכנס לנעליים שלו. אם אתה תנסה להיכנס לנעליים שלו, אתה הרבה פחות תכעס עליו. הרבה פחות תכעס עליו. אתה אף פעם לא עשרת את הרכב לדקה רק כדי לקפוץ לחנות, לקנות בקבוק ולחזור. אתה אף פעם לא עשית דבר כזה. אנחנו עושים את זה מדי פעם. אלא מה, על מה אנחנו סומכים? הוא לא ירצה לצאת בדיוק בדקה שהלכתי לקנות בקבוק, בדיוק אז בדקה הזאת הוא ירצה לצאת. ואם הוא באמת רצה לצאת, אני מבקש מחילה, באמת, אני הלכתי רק לדקה, ממש מבקש ממך סליחה. אנחנו גם עושים כאלה שטויות לפעמים, נכון? ואנחנו נלמדים זכות על עצמנו, הלכתי לדקה. אז למה אתה לא מסתכל על השכן שלך בדיוק באותה מידה? הוא הלך לדקה. אולי זה יתארך לשלוש דקות, אבל הוא הלך לזמן קצר. הוא שנייה שם את הרכב. למה אתה כל כך מתרתח? כי אנחנו לא מוכנים לראות קו זכות, לא מוכנים לראות את החיובי. אנחנו תמיד מחפשים את השלילה, ואפילו מנסים להדביק לו דברים שבכלל לא היה בדעה שלו ובמחשבה שלו. אם אדם לומד לדון לקו זכות, על ידי זה הוא מצליח להתגבר על הכעס. אז בואו נסכם. אז למדנו היום שתי שיטות, בהזדמנות אחרת אולי נראה שישנה שיטה נוספת. למדנו היום שתי שיטות איך להתגבר על הכעס. דבר ראשון, אמונה. תאמין שהכל מאיתו יתברך, פחות יכעס על אחרים, כי אתה יודע זה מגיע לך. ודבר שני, לדון לקו זכות. תנסה לראות את החיובי שבשני. תנסה לנסות להצדיק אותו. כמו שאתה תמיד מצדיק את עצמך, כך גם כן אתה תוכל לכעוס עליו פחות ולראות ולהזדהות עם המצב שלו, וכך גם פחות להתרגז ופחות לכעוס. הקדוש ברוך הוא יסייע אותנו להתגבר על מידת הכעס, אמן ואמן. רבי חנניה בן הגשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכו את ישראל, לפיכך ריבה לתורה ומצוות שנאמר, אז אני אומר חופש למעשה, כה יגדיל תורה ויאדיר. אמן.